בראשית, פרק י"ז, פסוק ב'. ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. אנחנו כאן נצטרך לפנות אל הציבור בשאלה של מתמטיקה. כמה דברים הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם בפסוק הזה? שניים, יפה. ספרת נכון. הראשון, ואתנה בריתי ביני וביניך. השני, והרבה אותך במאוד מאוד. שאלה הבאה אני מתבקשת. והרבה אותך במאוד מאוד. זה כמותי או איכותי? ריבוי מה זה? זה כמות. כמות. לפי זה, ואתנה בריתי ביני וביניך, מה זה? איכות. כן. כלומר, יש פה שתי הבטחות. האחת, איכותית. והשנייה, כמותית. מה זה אומר? בשלב הזה של לימוד הפרק אני עוד לא יודע. אבל אני שם את זה בקופסת הזיכרון, כדי שלקראת הפרק אני אבין מה מתרחש.
מה?
אם זה לא כמותי, זה איכותי. לכן אני התחלתי עם השני, כי זה יותר גלוי. בסדר? כן, בבקשה.
בשיעור הקודם למדנו ש... הברית או הסרת העולה למעשה לדכא את הכוח המילות.
לא לדכא, להמעיט. שזה בין דיכוי, כן, הפחתה זה כן, לא דיכוי.
בפועל אבל זה לא קרה. ראינו בתקופות מסוימות שהיה הרבה עריות והסנדרים.
כן, כלומר, אתה אומר שהיו תקופות שבהם היו הרבה עריות. תאר לעצמך מה היה אם הייתה עורלה. היה פי כמה וכמה. לא נאמר.
לדכא את זה.
לדכא חס ושלום, אף אחד לא בא לדכא את כוח המין.
להפחית,
זה כן, אני מקבל. כן,
בצורה.
כן, כן. אז תאר לעצמך מה היה קורה אם עם ישראל היה ערל. היה עוד יותר גרוע.
יש כוח של הנביאים להפחית.
הנביאים יכלו, ניסו גם לבטל לחלוטין יצרה דעריות, וזה לא הלך, וזה גם לא היה בריא, זה לא היה טוב. כן? לכן הגמרא אומרת מה שהיא אומרת, שזה חזר. כן, ברוך השם. כן, אדם שאין לו יצרה דעריות, אז הוא לא, הוא חולה, כן, הוא צריך טיפול. קצת. טוב. אז בואו נחזור אם כן לפסוק ב'. ותנה בריתי ביני וביניך, זה הבטחה ראשונה. והרבה אותך במאוד מאוד, זו הבטחה שנייה. מה זה אומר? אני עוד לא יודע, אבל אני שומר את זה בקופסת הזיכרון, לקראת סוף הפרק, ייתכן שאני אבין מה הייתה הכוונה בפסוק ב'. כלומר, יש הבדל בין, אתה שואל מה, האם יש משמעות לבמאוד מאוד לעומת מאוד מאוד. נכון? בוודאי שאין משמעות. אני אומר את זה באופן ציני, ברור שיש הבדל. אתה שואל מהו ההבדל? כן. זה כשנגיע... להמשך הפרק זה יתברר לנו. בסדר? ויפול אברהם על פניו. כן, ראינו בשיעור הקודם שהיה קשה לאברהם לשאת את ההתגלות, ולכן הוא נופל. וידבר איתו אלוהים למור. אני, הנה, בריתי איתך. והיית לאב המון גויים. והיית, זה לשון, עתיד. אז עד עכשיו, אברהם הוא אב לעם אחד בלבד. על ידי מה שהוא עומד לעשות, היינו ברית המילה, הוא הופך להיות אב המון גויים. המון גויים, אם כן, יש לאברהם תפקיד אוניברסלי. מוזר מאוד. ברית המילה היא עד רבה, היא ההיפרדות של אברהם מן הגויים. הוא משנה משהו בגופו, ואז הוא שונה מכולם. ודווקא כשהוא נהיה שונה מכולם, דווקא אז הוא אוניברסלי. יש פה איזה מין רמז מאוד חשוב. השאיפה הקוסמופוליטית יכולה לבוא לידי ביטוי מושלם דווקא כאשר אתה יודע מי אתה. כאשר אתה מושרש בזהות שלך, אז יש לך אפשרות של השפעה על אחרים. כל זמן שאינך מושרש בזהות פרטיקולרית, אתה נבלע באחרים. חז"ל אמרו, עד עכשיו אברהם היה אב לארם. מי זה ארם? זה לא העברים. אלא ארם זאת התרבות ששואבת את משפחת תרח אל קרבה. ברגע שאברהם נימול, הוא נבדל מכל האנושות, ואז הוא הופך להיות אב המון. גויים. יש דבר אחד שלא כל כך הבנתי. מה פירוש המילה המון? מה זה המון? ריבוי. כן, זה בעברית מודרנית, כשאומרים, היו שם המון אנשים, מתכוונים הרבה. נכון? הילדים, כמה היה? המון. רק שהבעיה אחת, זאת לא המשמעות של המילה הזאת בתנך. נכון? המון זה הרעש שמשמיע המון אנשים. כל המון. וכל שדי בדברו. כן? זאת אומרת, ההמון זה הטון. פילון האלכסנדרוני תרגם את הפסוק הזה, אב המון גויים, אבי הטון. מי שנותן את הטון בעולם. כלומר, יש הרבה רעשים בעולם. יש רעש כזה, רעש כזה. כן? איך אומר רבי נחמן ברסלב? לכל דבר יש ניגון. יש הניגון של האקדמיה, יש הניגון של הפוליטיקה, יש הניגון של האומנות. ומחפשים מהו הניגון הנכון, מהו התו המוזיקלי שנותן את הטון בתוך כללות כל הרעשים המושמעים בעולם. אז אברהם הוא אבי הטון. יש, אם כן, אצל אברהם, שליחות דרך הקול, דרך השמיעה. או כמו שהרב הנזיר זצ"ל היה קורא, ההיגיון העברי השמעי. מה אתה אומר?
וזה הטון המוביל?
כן, בדיוק. הוא אב המון. הוא הטון המוביל. הוא הקובע את ההגמוניה התרבותית בהיסטוריה. לאן זה הולך? בסדר? יש עוד משמעות אחרת למילה המון בעברית תנכית. והוא געגוע. כן, יאמו רחמך, מעי המו עליו, אבל כן המו מעי לו. כן? המון, הכוונה, הפעולה הזאת של השתוקקות, של געגוע. אז אברהם מרכז בקרבו את ההשתוקקות של כל העולם כולו. למי? שאמר, והיה העולם, נכון? זאת אומרת, אברהם מרכז בקרבו את השאיפה הזאת. יש כל מיני שאיפות, והן מתרגמות בדרך כלל כעבודה זרה. אברהם מרכז אב המון גויים, ואז הוא נותן לזה את הצורה הנכונה. על כל פנים, ברור שהשליחות כאן היא אוניברסלית. והפרטתי אותך, במאוד מאוד. נתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי, ביני וביניך ובין זרחה אחריך לדורותם, לברית עולם, להיות לך לאלוהים. ולזרחה אחריך. כלומר, יש כאן התייחדות של זרע אברהם, בתור המרכז של הפעולה האוניברסלית. ואיך זה יבוא לידי ביטוי? ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. טוב, יש פה כמה דברים חשובים. דבר ראשון, לפי זה, מהו הטעם של ברית המילה? שאנחנו לא קראנו, אבל אנחנו נראה בהמשך שזה התוכן של הברית. מהו הטעם של הברית? לא, אם נסתכל עוד פעם בפסוק ח'. אם נסתכל בפסוק ח', הרי אם אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת על משהו, צריך לקרוא בתורה. מה כתוב בפסוק ח'? ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען. זאת אומרת, ברית המילה היא שטר הבעלות על ארץ ישראל. נכון? זה מה שכתוב? כלומר, מה? הלכת לפירוש הראשון של השיעור הקודם, שאמרתי אותו בשם הרמב״ם, שהמתם של ברית המילה זה המעטה, לא הדיכוי חד ושלום, של יצר המין. וכאן, אבל אני כאן עכשיו חזרתי אל הטקסט. כן? הייתי קצת קראי פתאום באמצע. כן? והטקסט מה הוא אומר? שברית המילה זה הבעלות, זה שטר הבעלות על ארץ ישראל. אתה רוצה להביא ראייה שארץ ישראל היא שלך? הנה, יש לך ברית מילה. זה הראייה. כל כך אומר הזוהר, שמדוע בזמן שעם ישראל בגלות, דווקא בני ישמעאל הם אלה שיושבים בארץ, אומר הזוהר, בגלל שיש להם ברית מילה.
שלא בזמן.
לא משנה, אבל יש ברית מילה. ברית המילה נותנת זכות זמנית, בזמן שישראל אינם בארץ, לשבת בארץ. כלומר, יש קשר בין ברית המילה לבין ארץ ישראל. עכשיו, כן? מה? מעשות הצלב, זה לא הצליח. זה בדיוק העניין. הם לא הצליחו. הרי הצלבנים התבצרו פה בתוך המצודות שלהם. לא היה להם קשר עם ההמון, עם יושבי הארץ. עכשיו, זאת אומרת שברית המילה נותנת זכות על ארץ ישראל. לפי זה גם מובנת ההנהגה של אחינו האשכנזים בחוץ על הארץ. בברית המילה, אחינו האשכנזים נוהגים שלא לא לברך ברכת שהחיינו. בברית המילה, משום צערה דיינוקה, הצער של התינוק. לתינוק כואב, אז איך אתה יכול לברך שהחיינו? אין שמחה. כן, מעניין הדבר הזה. אבל בארץ ישראל, כן, אבל בארץ ישראל, אחינו האשכנזים כן מברכים. האמתי, לא הייתי צריך להגיד את זה, זה השתמע. ברגע שאמרתי שזה בחוץ לארץ, אבל בכל זאת, למה לא להוסיף? כן, מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. אז בארץ ישראל, גם האשכנזים מברכים שהחיינו. נשאלת השאלה, למה? וכי לתינוק לא כואב? אני הייתי בכמה בריתות של ילדים אשכנזים, וראיתי שכואב לתינוק. אז אם כך, למה מברכים בכל זאת שהחיינו? כי התשלום הוא כדאי. אתה, כואב לך כמה דקות, אתה מקבל את ארץ ישראל. שווה. בחוץ לארץ, כואב, אתה לא מקבל כלום. אז אתה לא יכול לברך שהחיינו. מובן?
הם ברכים, נדמה לי בלידה. שנולד, יש דעה כזאת.
בסדר, סיפור אחר. אבל גם מברכים שהחיינו בברית מילה של בן בכור. בסדר, אני לא נכנסתי עכשיו לכל הפרטים. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שהתודעה היהודית היא כזאת, שברית המילה יש לה קשר עם ארץ ישראל, זה הקשר העמוק. עכשיו זה דבר מאוד מעניין, בגלל שאם אנחנו שואלים את עצמנו, מבחינה חיצונית, כשאנחנו מסתכלים על ברית מילה, זה נראה מעשה פולחני או פוליטי? זה נראה פולחני. ומה הסיבה האמיתית שלו? פוליטית. לרשת את ארץ ישראל. כן? וברכך זה כל המצוות. אני זוכר שלפני כמה שנים הגיעה לארץ קהילה שלמה מחוץ לארץ לביקור עם הרב שלהם. אז ביקשו ממני, לא יודע למה הם עשו את זה, אחר כך ראו למה, ביקשו ממני לדבר איתם קצת על ארץ ישראל. אז הסברתי בין היתר שכל המצוות כולן, אפילו הפולחניות, הן בעצם פוליטיות, שהרי ברית המילה זה בשביל ארץ ישראל. רב הקהילה היה שם ואמר, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. שנה שעברה עשינו סדרה של שיעורים על ברית המילה ובדקנו את כל הטעמים לברית מילה שיש אצל המפרשים. ראינו את האבן עזרא, את הספורנו, את האור החיים, את זה, 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 ואף אחד לא אומר מה שאתה אומר. אז אמרתי לו, אבל זה הזוהר אומר. אז הוא אמר, הזוהר זה לא בשביל כולם. אמרתי, כן, אבל הזוהר אומר מה שהפסוק אומר. זה מאוד קשה לקבל. שהתורה אומרת את מה שכתוב בה, זה לא יכול להיות, כן? אבל אנחנו צריכים להתרגל לזה, כן? שהברית היא על הארץ. לא סתם הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם לעשות איזשהו מעשה פולחני. כן, בבקשה. אגב, מה זה קשור באמת לארץ ישראל? אם אתה מסוגל לתת מעצמך משהו, אז אתה יכול גם לרשת את הארץ. כן. באמת, זה מה שכתוב.
לא ברור שמי שואל לי למה זו הארץ שלך להוריד את המכנסים ולהראות את זה, זה לא זה, ודאי. לא, לא, אני אומר בצורה הזה. למה? גם הגויים לא משתכנעים מהסיפור הזה. מי חתם עליהם? הם לא מאמינים בזה. למה הגוי צריך, בגלל שהאדם נימול, למה הוא צריך להבין שזה מה שמבטיח לו את ארץ ישראל?
מה הקשר בין ברית המילה לארץ ישראל? פשוט
לא. למה? זה שיש ברית מילה שאנחנו מצווים עליה בתורה זה דבר אחד. על הגוי זה לא משפיע כי הוא זה. הוא לא מכיר בערך המסמך הזה.
באיזה מסמך? בתורה?
לא בתורה, בעצם הברית.
הוא בברית, בברית המילה.
כן.
למה? מי אמר לך? הרי אתה מדבר על גוי שמאמין בתורה או בגוי שלא מאמין בתורה? תחליט.
אני מדבר על הגוי הסטנדרטי של היום.
הגוי הסטנדרטי של היום, אני שואל אותך, אתה מדבר על גוי סטנדרטי של היום שמאמין בתורה או על גוי סטנדרטי של היום שלא מאמין בתורה?
שלא מאמין בתורה.
גוי סטנדרטי של היום שלא מאמין בתורה. בסדר? גם סטנדרטי של היום, זה לא קשור לברית המילה. כן, זה לא מאמין בתורה בכלל. נכון? עכשיו, מה הוא רואה בעם ישראל שכובש את הארץ? לא. הוא רואה מישהו שתובע ממנו לבנות את ההיסטוריה על יסוד לא טבעי. כן? כי הרי זה לא טבעי שאומה חוזרת לארצה אחרי 2000 שנה. זה לא ראינו, לא שמענו. כלומר, אתה מכניס יסוד של תחיית המתים כגורם פוליטי. זה עצמו מראה שעם ישראל הוא לא ישות טבעית. או? ואז מתחילים להקשות כל מיני קושיות על דרך הטבע, זכות ההגדרה העצמית של הפלסטינאים ועוד כל מיני דברים כאלה. בסדר? טוב. אבל אני רוצה קצת אולי להסביר יותר. אם אני רוצה לקשור את הקשר בין הארץ לבין ברית המילה, לבין הטעם שהבאנו בשיעור הקודם בשם הרמב״ם. הרמב״ם אומר שברית המילה היא המעטה של התאווה. לעומת זה התורה אומרת שברית המילה זה בעלות על הארץ. כנראה שיש קשר. מי שאצלו התאווה חזקה מדי, הוא לא יכול לרשת את הארץ. מדוע? כי הארץ תתגבר עליו. ואם יש לו יכולת של שליטה על הטבע, אז הוא ישתלט על הארץ ויקדש אותה. זה ההבדל. כן. בבקשה.
דווקא אצל יוסף, שבזוהר בפרשת הברית, הייתה מחשבה דווקא להקים את... שעם ישראל יישב במצרים דווקא.
לכן, כמו שאתה אומר בצדק, יוסף הוא היורש את הארץ. הוא האומר לאחיו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ואלה אתכם אל ארץ אבותיכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. יפה, יפה. כן, אז...
המחשבה שהייתה
ליוסף. הייתה אלו מחשבה לחוץ לארץ. טוב, זה כאשר נגיע לפרשיות של יוסף, אני צריך לדון בהם, זה יעכב את האפשרות שלנו ללמוד את פרשת בלק. כן? אבל לאט לאט. כן, טוב. כן, בבקשה. הכנענים, זה בדיוק הראיה למה שאמרנו. כמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה לא תעשו. כלומר, כנען שלטה על הכנענים באופן כזה שהם נפלו לגמרי. אתה שואל, האם יש כנעני שהייתה לו הרגשה אינטואיטיבית שצריך למול? התשובה היא, יש כנעני כזה. ממרא. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל ככל היום. מה זה אותו ממרא? חז"ל אומרים, הוא זה שנתן לאברהם עצה על המילה. כלומר, שהיה בתוך הכנענים מי שהרגיש שזה מה שתוקע אותם. ולכן הוא אמר לאברהם, לדעתי כדאי לעשות ברית מילה. בסדר? טוב, הסיפור תשאל השאלה, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה, מה צריך את ממרא? כשנגיע לפרק י"ח, פסוק א', זה לא רחוק, בעזרת השם נעסוק גם בשאלה הזאת. בסדר? כן. כן, לזה עוד לא הסברתי. כן. לאט לאט. בואו נראה. ונתתי לך וזרעך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם. והייתי להם לאלוהים. מה זה אומר? אם הם ירשו את ארץ כנען, אז זה יהיה להם לאלוהים. אומר רש"י, על המקום. שזה יסוד דברי הגמרא במסכת כתובות. ששם יהיה להם לאלוהים, אבל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. כלומר, אלוהי ישראל הוא אלוהי ישראל בארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ, אז מה, מה הקדוש ברוך הוא? הוא אלוהים אחרים. אז זה מפורש בפרשת ואת חנן. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ. וישחתם ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשי ידיכם. הידותי בכם היום, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. מה זה עץ ואבן? אז תגיד זהב וכסף. מה?
הקעבה והצלב.
לא הבנתי כלום.
הקעבה
והצלב, נכון. כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, עץ זה הצלב. אבן זה הקעבה. זאת אומרת שהתורה מספרת לנו שיש עבודת אלוהים עץ ואבן. וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זה משם? מהעבודה זרה. מהעבודה זרה. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, אז הוא מחזיר אותך לארץ. אבל זה מאוד מעניין. יוצא לפי זה שאם אני יושב בבית הכנסת בחוץ על הארץ, אני עובד עץ ואבן. נכון? אבל אני דרך העץ ואבן האלה, דרך השליטה התרבותית רוחנית של אותן האומות, אני עובד את השם. אבל בסופו של דבר, זאת עבודה זרה. זה כמו שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א', ישראל שבחוצה על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. זאת אומרת, זה עבודה זרה, אבל בטהרה, זה בסדר. כלומר, זה מותר, אבל תדע שזה עבודה זרה. זה, אבל אין ברירה אחרת. עובדים את השם דרך הקליפות האלה. ולא ייתכן שזה לא ישפיע. יש דבר מאוד מעניין שכותב הרמב״ם. הוא אומר שהיהודים שבארצות צרפת ואשכנז, ובכל ערי אדום, יושבים בבית הכנסת על כיסאות. והיהודים שבארצות ישמעאל, ובבל ופרס, הם יושבים בבית הכנסת על הארץ. כך כותב הרמב״ם. בלי להסביר למה. ואני שואל אתכם, למה? למה אצל הספרדים בימי הרמב״ם היו יושבים על הארץ, אצל אשכנזים בימי הרמב״ם היו יושבים על כיסאות? זאת התרבויות. זאת אומרת שבכנסייה יושבים על כיסאות, במסגן על הארץ. אז אתה עובד את השם, אבל דרך עץ ואבן. זה פועל. זאת אומרת, לכן אומר כאן הקדוש ברוך הוא לאברהם, לתת לך וזרעך אחריך את ארץ מרורך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי אז להם לאלוהים. עד כאן להיום. שלום.